טוב, שלום מוריי ורבותיי, אנחנו בלימוד משותף נוסף מתורתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי מניטו, סוד התולדות. אנחנו נמצאים בערב פרשת בו, ראש חודש שבט, רבו ישי, ערב ראש חודש שבט, אתם זוכרים? מורי חותני הרב אלישע זצל היה מזכיר בכל שנה מחדש, שבהלל של ראש חודש שבט, יש לכוון, אנשים בטח יראו את זה אחרי שכבר יגידו הלל, אבל בהלל של ראש חודש שבט צריך לכוון על ניסי מלחמת המפרץ הראשונה. הרב חיים דוד הלוי, זצ"ל ככה קבע. אומר, היו ניסים וצריך לכוון על המלחמה הזאת. אז למי שלא זוכר, ככה נזכיר בצורה מאוד 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 ראשונית, השבת זכינו להיות עם אנשי גוש קטיף בירושלים, מלון שבע הקשתות עם הרב שמואל אליהו, היה מאוד מאוד מיוחד. באמת אנשים גיבורים ויקרים, והיה לנו כזה שיח בליל שבת, ודיברנו על הזכרתי את הדבר הזה של הרב אלישע, מלחמת המפרץ, ואמרתי ככה, ש מלחמת המפרץ הראשונה היא קו פרשת מים בחברה הישראלית. האמת, אני אקריא לכם משהו קטן, ממש שמישהו שלח לפני קצת זמן, של הרב אלישע, בלוח שנה שלו, בלוח שנה שהוציאו של, של הרב אלישע, אז הוא, בוא נראה איפה זה. אירוע ששינה לגמרי את התפיסה. אירוע ששינה לגמרי את התפיסה. הרב אלישע ככה אמר באחת השיחות שלו, בשיחה לפרשת וערה, תשע"ו. אומר רבי צדוק מלובלין, ההתגברות על הפחד היא אופי השליחות במלחמת גוג ומגוג. באלף שבט, תשע"א, התחילה מלחמת המפרץ. כי בכל המלחמה הכי קלה, לא נהרגו חיילים ואזרחים במלחמה, בצורה ישירה. מצד שני, מלחמה מורכבת וקשה בנפש. אלפי אנשים בורחים. נכון, היה איום עם חומר כימי, ביולוגי, דברים נוראים שעלולים לקרות. בסוף התברר שזאת הייתה מלחמה על הפחד. זו שליחות עצומה להתגבר על הפחד. רב חיים דוד הלוי זצ"ל, תיקן שבהלל של א' שבט נתכוון על הצלתנו במלחמת המפרץ. אני הקטן חושב, ככה רב אלישע אומר, בעקבות האברבנל, כתוב כאן על יחזקאל כ"ט, שאמר שצמיחת קרן הגאולה מתחילה בנפש, שאם נשאר הלקח של הצורך להתגבר על הפחד, על זה ההלל. כלומר, על מה צריך לכוון בהלל? על הצורך והיכולת להתגבר על הפחד. על זה שאנחנו יותר מבינים שיש לנו גם יותר כוחות וגם יותר קשיים, להתגבר בדעת שלנו על כל החולשות, על כל סוגי קיצרות הרוח. בסדר? ולא שמעו בני ישראל אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. בקיצור, הסיפור של מלחמת המפרץ הראשונה על רגל אחת. בואו נעשה את זה בצורה קצרה. שוב, אני הייתי גם ילד קטן, אבל אחר כך ככה השלמתי קצת מידע היסטורי. מה היה שם? בסופו של דבר, בעקבות סיום מלחמת איראן-עיראק בשנות ה-80, עיראק של הצורר סדאם חוסיין התעצמה מאוד, והוא רצה להשלים את הפערים, גם הרגיש שיש לו הרבה כוח, וגם הוא רצה להשלים את כל החוסרים של הכסף. אז מה הוא עושה? הוא פולש לקווייט בקיץ תשנון, זאת אומרת 1990, פולש לקווייט שיש שם הרבה נפט, והוא רצה להשלים על ידי הכיבוש של קווייט, על ידי מאגרי הנפט, את הכסף החסר בגלל המלחמה. ובכן, קווייט היא מדינת חסות כמו סעודיה, זאת אומרת קשורה לארצות הברית, ומיד כמובן זה מערער את כל המזרח התיכון, זה מערער את כל המערכת היחסים העדינה שיש, וארצות הברית צריכה לעזור לבת החסות שלה, קווייט. אז ארצות הברית בעצם מייצרת קואליציה רב-לאומית עם מדינות מאירופה וגם מדינות ערב, לתקוף את עיראק. מציבים לאולטימטום של תאריך, שפקע בעצם בעברי באלף שבט, חצי שנה בעצם כמעט של הכנה, הנה עכשיו אנחנו כזה כולם, מתי יהיה תקיפה באיראן, מתי יהיה, חבר'ה, זה לא פשוט. אירוע שיכול להתגלגל למשהו גדול, אתה צריך מה שנקרא, כמו שאומרים, להשחיז את הסכין. אז יכול להיות שמי שרואים אותנו מהעתיד, כבר יודעים מה הולך לקרות, אבל לפעמים, בשביל שתקיפה תהיה מאוד מאוד עוצמתית, חזקה ואפקטיבית, אתה צריך להכין בצורה מאוד טובה את האירוע, ואז כשאתה יורה, אתה פוגע, בום. אז אתה באמת, אתה מדייק. בקיצור, מה שקרה זה, היה אולטימטום מאוד ארוך, סדאם לא ירד מהעץ שהוא עלה אליו, כאן בארץ כולנו בלחצים, כי סדאם איים שאם יתקפו אותו, אז הוא יפגע במי שהוא קשור לארצות הברית. והסיפור היה שאנחנו, היה פה אירוע מורכב, כי בסוף מדינת ישראל לא הגיבה. למה היא לא הגיבה? בגלל שאם ישראל הייתה מגיבה, אז מדינות ערביות שהיו בתוך הקואליציה עם ארצות הברית, היו בעצם פורשות מהאירוע, ואומרות, אם זה סיפור עם ישראל, אנחנו לא באירוע. אז ארצות הברית בעצם אמרה לישראל לא לעשות את המהלך הזה, להבליג ולתת להם לטפל באירוע. זה מה שהיה. זה הזוי, אבל בסופו של דבר התגלה כצעד מאוד חכם של יצחק שמיר. יצחק שמיר היה, סתם שתדעו, אני אחר כך השלמתי קצת מידע היסטורי, והיו תוכניות לצניחה בלב עיראק, משהו, תוכניות מטורפות של הצבא, שלנו, מוכנות לביצוע, ממש. אני לא זוכר עכשיו בדיוק מי היו במערכת הפוליטית, אבל מי היה אחראי, אבל היה שם, נדמה לי זה היה משה ארנס, לא זוכר, אבל שר הביטחון, שוב, אני לא זוכר הכל, אבל בקיצור, היה שם תוכנית אופרטיבית לצניחה ופעולת גרילה מטורפת על מערך הטילים של עיראק, משהו באמת מטורף, משהו שלא נראה כמוהו, וזה חדלו את זה בגלל הבקשה של ארצות הברית, ובאמת באלף שבט מתחיל הירי של עיראק לעבר ישראל, סך הכל נורו משהו כמו 40 ומשהו טילים, ברוך השם לא היו נפגעים בנפש, היה נפגע באופן עקיף, אבל באמת ניסי ניסים, הרבה טילים נוחתים, ובמרכז, אזור המרכז, חיפה, נראה לי באיזה עוד אזור, זה עיקר האזורים, ירושלים נחשב מקום שבטוח, שאף אחד לא יורים לשם, לא יורים, ובסופו של דבר מה שקרה, זה שהמון אזרחים מאזור המרכז ברחו מהבתים. שלמה לאט, צ'יץ', ראש עיריית תל אביב, קרא להם עריקים, שברחו בזמן של מלחמה. והאירוע, ההשפעות בעצם, כמעט 10 ימים לפני שהמלחמה הזו מסתיימת, יש פרוטוקולים של ישיבת ממשלה, יצחק רבין הוא ראש הממשלה, לא, יצחק שמיר הוא ראש הממשלה, אז מתי רבין מדבר על זה? לא הרבה זמן אחר כך יש בחירות ורבין נבחר, אני לא זוכר בדיוק באיזה קונסטלציה ומה היה שם, אבל בסופו של דבר, אחרי המלחמה, יש דיונים, ויצחק רבין מחליט שבעקבות המלחמה והבריחה הגדולה שהייתה מהמרכז, מדינת ישראל לא יכולה להיות בנויה יותר למלחמות ארוכות או דברים כאלה, אין חוסן בעורף, ולכן חייבים ללכת לכיוון של הסכמי שלום. וגם, יש שם עוד כמה השלכות, כל הנושא של פרויקט הטילים, הצורך שלנו תלות בטילים ובמדינות אחרות, זה גם היה שם. קיצורו של עניין, כל הסכמי אוסלו שמתהווים בעצם קצת זמן אחרי מלחמת המפרץ, יושבים על התשתית הרעועה מבחינה נפשית, ככה ההנהגה רואה, את המצב של עם ישראל, הוא לא יכול לעמוד במלחמות, ולכן הולכים להסכמי שלום. זאת אומרת, במילים אחרות, התיקון העמוק ביותר למה שהיה במלחמת המפרץ, היה אצל אנשי גוש קטיף ועוטף עזה בכלל, שספגו וספגו וספגו שנים על גבי שנים טילים עליהם, והם לא ברחו. זאת אומרת, הגבורה שלהם, היא הגבורה שאפשרה בסופו של דבר למצב שאנחנו נמצאים בו היום, שכל עם ישראל גילה גבורה. אבל הכל התחיל מהגיבורים הראשונים שנים על גבי שנים, 20 שנה חטפו ולא לא ברחו. לא, לא עזבו את העמדה שלהם גם בזמן המלחמה. וקיצור, יש פה סיפור מאוד גדול שצריך לכוון במלחמת המפרץ, בהלל, על הניסים שהשם הציל אותנו, ועל זה שאחרי זמן גם התגלתה גבורת הנפש של חלקים מאוד גדולים בעם ישראל, לא לוותר, לא לאבד את התקווה ולא לפחד, והעיקר לא לפחד כלל. אז זה הסיפור של מלחמת המפרץ הראשונה, וא' שבט, בעצם המלחמה הייתה כמעט חודש וחצי, בפורים כבר של אותה שנה הורדנו את המסכות. תרתי משמע, כולם דיברו על הדבר הזה, הורידו את המסכות, היו מסכות אבך והורידו אותן. זאת הייתה בעצם, אפשר להגיד, המלחמה הראשונה שהייתה מלחמה בסגנון של איראן, מלחמה של טילים ארוכי טווח. פעם ראשונה שחווינו את הדבר הזה, היו פה טילי פטריוט שקיבלנו מארצות הברית, כדי, מה שנקרא, זה הכיפת ברזל הראשונה בגרסאות הבליסטראות של, של אותה תקופה. אז זה הסיפור של המלחמה ההיא. עכשיו ערב ראש חודש שבט, ראשי תיבות שיהיו בשורות טובות, אז זה הזמן, מה שנקרא, אם טראמפ רוצה לתקוף, עכשיו זה הזמן, שיהיו בשורות טובות. מה? נכון, גם גשם זה מידת הרחמים, נכון. אני זוכר אז, במלחמת המפרץ בתור ילד, ככה פתאום זה מזכיר לי, שדיברו על זה, שבגלל שהיה גשום, גם היה גשום, אז דיברו על זה שאם חלילה יש תקיפה ביולוגית או כימית, שזה... זה נראה לי משפר את המצב, כן, 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 אני חושב שדובר על הדבר הזה. שולם עליכם. כאן יש דפים, אפשר בשמחה. אז ככה, תראו. אנחנו לומדים מתורתו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו, ואחת הסוגיות המעניינות בתורה שלו היא כל סוגיית המצוות. מה תפקיד המצוות, מה תפקיד מה תפקיד התורה והמצוות באופן כללי בבניין של העם, וגם התפקיד של המצוות כמכוננות קדושה. זאת אומרת, בסוף אנחנו מקיימים מצוות, והמצוות הן מביאות אותנו לקשר של קדושה לקדוש ברוך הוא. אז אחד מהנושאים המעניינים שהרב אשכנזי עוסק בהם זה הנושא של הקדושה והופעת הקדושה. במצוות, כן, כן. עכשיו, אני רוצה לפתוח פה מסגרת, איך אנחנו מדברים על זה בפרשת בו, מה הקשר לפרשת בו? פרשת בו זה הפרשה הראשונה בתורה, מפרשת בראשית, שמופיעות המצוות הראשונות שאנחנו מצטווים בהן. יש מצוות לפני, יש ברית מילה וכולי, פעם ראשונה יש מצווה. והמצווה היא, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. עד כדי כך האירוע הזה הוא אירוע מעניין, מרכזי, שהרש"י הראשון לתורה כותב שהקדוש ברוך הוא היה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, מפרשת בו. ולמה הוא לא התחיל? בואו נראה את זה. בסדר? זה פשוט הנושא שהרב אשכנזי מדבר עליו. התורה הייתה אמורה להתחיל בפרשת בו. למה? כי זאת המצווה הראשונה שהצטווינו בה. בואו נראה את הלשון של רש"י הקדוש. רש"י הראשון לתורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י, בראשית אמר רבי יצחק, בסדר? זה ציטוט מתוך מדרש. למה התורה פותחת במעשה בריאת העולם? הרי בגלל שעיקר התורה זה ללמד חוקים ומצוות, אז רש"י כותב, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, כלומר מהפרשה של החודש הזה לכם, שזה פרשת בו. זה הפרשה של קורבן פסח שפותחת במצוות קידוש החודש. אגב, באמת, מה הקשר בין קידוש החודש לקורבן פסח? מה הקשר? בפשטות, מה הסיבה? בגלל שאתה צריך להקריב את קורבן הפסח בזמן מסוים, אתה צריך שהזמן הזה, אתה צריך לקדש את הזמן כדי שתוכל לעשות אותו בזמן הנכון. בסדר, כאן יש דבר מאוד מעניין, אני חושב שהפעם היחידה שבה בוודאות לא היה צריך איזה קידוש חודש, זה פסח הראשון, נכון? כי הקדוש ברוך הוא אומר למשה בדיוק מה הזמן שהוא צריך להקריב, אז אין שום צורך לעשות את זה באופן פשוט. זה סתם נקודה מעניינת. מה? כי הוא יודע בדיוק מתי הוא הולך לעשות את זה. השם אומר לו בדיוק מתי. זה לא כמו קידוש רגיל, קידוש רגיל של חודש, אתה לא יודע מתי, כן, בדיוק. כן, כאן יש לך מה שנקרא, יש לך הכוונה מדויקת. זה לדורות יותר מעלה הפעם הזאת, כן, כן. טוב, אבל אני חוזר עוד פעם לרשי. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא המצווה הראשונה שנצטוו בה, ישראל. ומה טעם פתח בבראשית, אז למה צריך את כל מה שהיה לנו עד עכשיו? משום, אומר רשי, מה שדרשו חכמים מהפסוק, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. פסוק מתהילים קוף י' א', פסוק ו'. זאת אומרת, מה למדו מזה חז"ל, מכוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים? שהשם גילה לעמו את מעשיו, מעשה בראשית, כדי לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים. אתם מחזיקים בארץ שלכם שלא כדין. אז מה אומרים, מה יגידו עם ישראל? הם אומרים להם, משיבים ישראל לאומות העולם, כל הארץ, זאת אומרת כל העולם של הקדוש ברוך הוא בראה, כמו שהתורה מעידה, ונתנה לאשר ישר בעיניו. ובגלל שהארץ היא שלו, הוא נותן אותה למי שהוא חפץ לתת. ברצונו נתנה להם, זאת אומרת, ברצונו לתת את הארץ לשיבת הגויים, הכנענים, נתנה להם, וברצונו לקחה מהם והנחילה לישראל, נטלה מהם ונטלה לנו. זאת אומרת, אנחנו לא ליסטים. למה? כי אנחנו לקחנו את זה בדין. כל סיפורי התורה, מבראשית ועד פרשת בו, זה בשביל הסיבה הזו. ממש מדהים. כל התורה מפרשת בראשית ועד פרשת בו עכשיו, לא ניתנה כל הסיפורים שהיו לנו בשביל הדבר הזה. כן. יפה מאוד, יפה, 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 שנון. דרך ארץ קדמה לתורה. הדרך אל הארץ קודמת לתורה, כלומר למצוות. לפני שנותנים לנו מצוות, נותנים לנו דרך שנותנת לנו את הארץ. עכשיו, צריך להבין למה או מה הקשר בין המצוות לבין הארץ. זאת אומרת, יש לנו פה איזה מבוא, נקרא לזה למצוות, מבוא לתורה ולמצוות. והמבוא הזה על פניו הוא לא קשור באופן ישיר למצוות או לארץ. האם יש קשר מהותי בין הארץ לבין המצוות שצריכות להגיע בשלב יותר מאוחר? ואם כן, מהו? אז זה אחת השאלות שאנחנו ננסה לענות עליהן כאן. אבל אמרתי לכם שהסוגיה של התורה והמצוות במשנה של הרב אשכנזי היא סוגיה שקשורה למה שנקרא קדושת הכלל. קדושת הכלל. אז אני אקריא לכם מתוך סוד מדרש התולדות חלק ג', זה לא נמצא אצלכם בדף, אז מתוך זה אנחנו ניכנס. אומר הרב אשכנזי ככה, ברמת הפרט יכול כל גוי, כל נוצרי, להיות מוסרי ולשמש דוגמה אישית למוסריות. אם אני מדבר לפניכם היום, כך הוא מדבר על עצמו, זה בזכות הטיפול המסור שקיבלתי מאותה נזירה שהייתה אחות במקצועה ושטיפלה בי לילות כימים כאשר נפצעתי בחזית המלחמה. הרב אשכנזי נלחם במלחמת העולם השנייה, היה רב צבאי, לחם שם, נפצע קשה, הוא סחב איתו את הפציעה כל חייו, והנה הוא אומר, נזירה הצילה אותו. היא הייתה גיבורה של ממש בכל הקשור לגמילות חסדים. אני מדבר כמו תמיד ברמת הכלל. ברמת הפרט אפשר למצוא המון גויים בעלי מוסר אמיתי, וזה דבר חיובי ביותר. אולם מה בנוגע לאומות הנוצריות? האם אפשר להגיד שהן משמשות דוגמה ומופת למוסר? אתם בוודאי זוכרים את הפתגם הנוצרי, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ותנו לאלוקים אשר לאלוקים. זאת אומרת, הנצרות מפרידה בין הצד הפוליטי, הארצי, לבין הצד הדתי. הצד הדתי הוא פרטי, הוא לא... כן, משמעותו פשוטה ביותר. אין קשר בין הפוליטיקה למוסר. זה נוגד את התפיסה היהודית לגמרי. זו תפיסה דואליסטית, זאת אומרת שמפרידה בין שניים, בין הצד הרוחני לצד הארצי. התורה מדברת אל בני ישראל ומצווה את העם להקים חברה שבה אין ניתוק בין המוסר לפוליטיקה. הפוליטיקה במובן הרחב, לא פוליטיקה, הפוליטיקה חברה, איך מנהלים חברה. הדגש הוא על העם, על העמים, על החברה האנושית, ולא על קומץ נזירים, החיים חיים מלאכותיים, מנותקים מן העולם במנזר כלשהו. אותם נזירים יכולים להיות קדושים, אולם זה לא מה שמצווה אותנו התורה. היא מצווה אותנו קדושים תהיו, כאשר אתם חיים חיים אמיתיים, מלאים בתוך החברה. הציווי הוא לפרט החי בתוך כלל ישראל, ככלל. אומות העולם מתקשות להבין זאת, והגויים מחפשים את הרוחניות למעלה. בפרישה מן החיים הארציים, כפי שהם אומרים. הסיבה העמוקה לכך היא שהם בעלי תפיסה דואליסטית, והם אינם מצליחים להתגבר עליה ולהבין שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא שדרך החיים הארציים תתגלה הקדושה. זאת אומרת, הסיבה שבקרב אומות העולם אין את היסוד שמתגלה אצל עם ישראל של קדושת הכלל, זה בגלל שיש בתוך הנפש דואליזם. זאת אומרת, אין יכולת לתפוס איך רוחניות מופיעה במציאות, בתוך הארץ, כאן, בעולם. זה סגולה מיוחדת של ישראל. וכל הנושא הזה של המצוות, בעצם, אפשר להגיד שאם היינו מקבלים את המצוות לפני שאנחנו קולטים את היסוד של הארץ, אז היינו עלולים להפוך להיות עוד דת בעולם. כלומר, היסוד של הארץ, שהוא התשתית שעליה כל המצוות שבהמשך יופיעו, היסוד הזה בא ללמד שהחידוש של עם ישראל בעולם זה לא הקדושה של הפרט, אלא הקדושה של הכלל. וקדושת הכלל מופיעה רק בארץ, רק במקום. כי לעם יש ארץ, ליחידים יכולים להיות כל מיני מקומות בעולם, אבל רק לכלל יש ארץ. טוב, זה נושא ש... אולי אני אקריא עוד משהו קטן מתוך סוד מדרש התולדות חלק ג' אומר הרב אשכנזי כאן, אין זה מתפקידן של אומות העולם לטפל בבעיה הדתית. זאת אומרת, בתוך האדם, כמו שלמדנו עכשיו במאמר למהלך האידאות, יש בתוך כל אדם שאיפה לרוחניות. אבל ברגע שמי שאין לו את הכלים הנכונים לטפל ברוחניות, מטפל בהם, במקום להביא משהו טוב, זה מביא קטסטרופה. אין זה מתפקידן של אומות העולם לטפל בבעיה הדתית. הבעיה הדתית הכוונה האידאל הדתי, ליישם את הרוחניות בארץ. מן הסיבה הפשוטה שבכל פעם שהן מנסות לעשות זאת, מסתיים הדבר באסון. המלחמות הקשות ביותר שהיו בין האומות נגרמו בגלל הבדלי דת בין העמים. אני לא צריך לספר על כל מלחמות הדת לאורך ההיסטוריה. התורה מספרת מה קרה בדור אנוש כאשר רוחה לקרוא בשם השם. במקום לפנות לריבונו של עולם בכבודו ובעצמו, התחילו להשתמש במתווכים. כך התחילה העבודה הזרה. אסור לטעות במשימה. על אומות העולם מוטלת המשימה לפתור את הבעיה המוסרית, לא את הבעיה הדתית. זו משימתו של ישראל. ישראל משמש כהן ולא אומות העולם, ואין שום תחושה של יוהרה באמירה זו. ישראל הוא בני בכורי, הוא הבן הבכור. אולם אין זה אומר ששאר העמים אינם בנים חס ושלום. זאת אומרת, הרב אשכנזי מסביר שכדי לתווך את הרוחניות לעולם, בשביל זה עם ישראל נמצא בעולם. עם ישראל נמצא בעולם כדי לתווך את המימד הטרנסנדנטי מעבר. אז מה התפקיד של אומות העולם? לנהל את החברה בצורה מוסרית. תקינה. זה לא אומר שלעם ישראל אין את המימד המוסרי. אבל המימד המוסרי אצלנו הוא קומה בסיסית בשביל להעפיל אל הקומה העליונה. כמו שמופיע גם בספר הכוזרי. בסדר? מתי הנביאים מדברים בביקורת על עם ישראל בהיבט המוסרי? שהם התנהגו בעוול, ברשע, במקום משפט משפח, ויגר יתום ואלמנה, הם ציירו וכן הלאה. מאיפה מגיעה כל הביקורת הזאת? מתי שעם ישראל נפל מהמדרגה העליונה שלו. ולפחות אומר, תתנהגו לפחות כמו אומות העולם, בצורה סבירה, מוסר, נורמלי. זאת אומרת, המוסר אצל עם ישראל הוא התשתית, הוא הבסיס, אבל זה לא השיא. המדרגה העליונה שלנו זה היכולת לתווך כמציאות רוחנית עוד יותר עליונה. המצוות שבין אדם למקום ובין אדם לעצמו. כן, כי זה מוריד לה מציאות משהו שהוא לא נמצא במציאות הרגילה. מוסר אנושי בין בני אדם זה דבר שזה חברה תקינה. חברה נורמלית, תקינה. אבל אם אתה רוצה שתשרה שם שכינה, שתופיע המציאות שהיא עוד יותר גבוהה, אז אתה צריך שזה יהיה הבסיס. ואז קצת כמו, מה? כן, כן, אבל ברור, ברור שאנחנו הבאנו, התנ"ך הביא לעולם מוסר ברמה של הצדקה, ברמה של הצדק, ברמת החברה, זה נכון, הכל נכון. אבל זה לא החידוש המרכזי, זאת אומרת, זה דבר שגם אומות העולם יכולים לעשות, באמת יכולים להתנהג בצורה תקינה בין אדם לחברו, אבל טהרה, קדושה, להיפתח למימדים שמעבר לרגיל, זה לא התפקיד שלהם. טוב, אז כל זה היה בשביל לנסות להבין את הבסיס של מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו. ככה, יש לכם בדף שתי כותרות. כותרת אחת זה סוד התולדות למעלה, ואנחנו נלמד את החלק השני, למה פתח בבראשית? בסדר, למה פתח בבראשית? תסתכלו, זה מאמר קצר, אנחנו נעשה השלמות מתוך שיחות אחרות של הרב אשכנזי. למה אתה פתח בבראשית? רש"י פותח את פירושו לתורה, על התורה בשאלה הזו. שאלת הצירוף של החלק ההיסטורי לחלק ההלכתי בתורה. תכף אנחנו נעיין בדברים של הרב אשכנזי לפרשת בראשית. אבל בואו נקרא קודם כל את הדברים. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ומה טעם פתח בבראשית? לכאורה רש"י מתייחס בשאלתו לכל מה שקדם בתורה לפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים. אך בתשובתו הוא מסתמך רק על הפרק הראשון בבראשית, פרק הבריאה. משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה. אומר הרב אשכנזי, הסיבה לכך שברור שאותה מצווה ראשונה שנצטוו בישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים, דורשת הקדמה היסטורית, פתיחה, המתחילה מאדם הראשון. הרי צריך להסביר מי הם משה ואהרון שאליהם פונה השם, ומגלה להם את סדרי הזמן המיוחד לישראל, איך ולמה הם הגיעו לארץ מצרים וכן הלאה. אך היה מתאים יותר שפתיחה כזו תתחיל בפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם. שם אכן מתחיל סיפור תולדותיו של אדם הראשון. זאת אומרת, גם אם התורה הייתה אמורה להתחיל בסיפור יותר מוקדם, לא היה צריך להתחיל מסיפור הבריאה, היה אפשר להתחיל מסיפור יותר מאוחר שמופיע בפרק דל, פרק ב' לדוגמה. לכן אומר הרב אשכנזי, שאלתו של רש"י היא, מה טעם פתח בבראשית דווקא? למה התורה פתחה בפרק א' ולא בפסוק ד' של פרק ב'? תשובתו היא שהיה נחוץ לכתוב בהקדמה ההיסטורית של התורה את סיפור מעשה בראשית, כדי שאומות העולם תלמדנה באיזו דרך השם מנחיל את הארץ למי שהוא הבטיח לתת לו אותה. ואת זאת אנחנו לומדים מן הפסוק, ויברך אותם אלוהים ויומר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. כאן יש חידוש גדול של הרב אשכנזי. קודם כל יש פה חידוש על דרך הרמז, אחר כך חידוש על דרך העיקרון היסודי. על דרך הרמז, בפרק א' של בראשית, פסוק כ"ח, כתוב, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה. אומר הרב אשכנזי, מה זה כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים? כוח זה פסוק כ"ח של פרק א'. כלומר, אם הגויים יגידו לכם למה אתם לקחתם את הארץ, הרי אתם כבשתם ארץ שהיא לא שלכם, אומר להם, כתוב פסוק כ"ח, כוח מעשה וגיד לעמו, כבשוה, זה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לכבוש את הארץ. בסדר, לא, 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 אמרתי, זה על דרך הרמז, זה על דרך הרמז. עכשיו תראו את העומק שעומד מאחורי מה שהוא מתכוון. הוא טוען טענה, והטענה הזו היא טענה מאוד מאוד מעניינת, שההתנגדות של אומות העולם היא לא לזה שלקחנו את ארץ ישראל, אלא שלקחנו אותה בכוח. זאת אומרת, הם יודעים שהיא שייכת לנו, אבל הם אומרים, אם היא שייכת לכם, יתכבד הקדוש ברוך הוא שלכם ויביא אותה לכם. אבל עצם זה שאתם צריכים להילחם עליה, סימן שהיא לא שלכם. זאת הטענה של הרב אשכנזי. עכשיו תראו איך הוא אומר את זה. ואכן, אומות העולם שקוראות את התנך, תסתכלו בהערה, שאליהן מופנים הדברים, שכן רש"י עונה להן בפסוקים מהתורה, אינן מערערות על כך שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אלא על כך שישראל כבש אותה בכוח. ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים. מדהים להיווכח שאותה טענה שניתנת נגד ישראל מאז שיהושע כבש את הארץ, ניתנת גם היום באותן המילים. למה כבשתם? מה שנקרא כיבוש משחית. תסתכלו. מה? אז למה אתם כובשים? בדיוק. תסתכלו בהערה. כלומר, זה אליעזר שרקי, המתרגם. כלומר, מדוע לא חיכיתם שהשם ייתן לכם את ארץ ישראל בדרך ניסית? עניין זה מובהר על ידי הפסוק, ומילאו את הארץ וכבשוה. כך היא דרכו של השם בנתינתו. ואף שנאמר, והארץ נתן לבני אדם, על האדם לכבוש אותה כדי לקבלה. מכאן הלקח לגבי ארץ ישראל. השם נתן את הארץ לבני ישראל, וזהו יסוד הזכות עליה. אך על עם ישראל לממש זכות זו על ידי קניין. דרך הכיבוש, כלומר דרך יוזמה אנושית. הדבר תלוי בהתאם למצב הפוליטי והמוסרי באותה תקופה. האם נדרשת מלחמה, דיפלומטיה וכן הלאה. ואכן העם הגרגשי העדיף לפי מסורת חזה לברוח לצפון אפריקה, להימנע מעימות חמוש. למעשה כיבוש הארץ ויישובה הם חלק של עם ישראל בקיום הברית עם השם. אז לאט לאט אנחנו נבין את המהלך שלו, מה הוא רוצה להגיד פה. אבל קודם כל אנחנו מבינים פה שהטענה של אומות העולם זה הטענה על כיבוש. אם משהו שייך לך אתה לא צריך להילחם עליו. אם אתה נלחם עליו אז אולי סימן שזה לא שלך. זאת הטענה. אך התורה, אומר הרב אשכנזי למעלה, ניתנת לעם ישראל ביציאת מצרים כדי שהוא יקיים אותה בארץ ישראל. אם עד יציאת מצרים הזמן של ישראל נכלל בזמן של מחזור השנה האוניברסלי, שראשיתו בחודש תשרי, החל מיציאת מצרים לישראל זמן משלו, שראשית שנתו בראש חודש ניסן. אז כדי שהדברים יובנו יותר, נעשה כהמלצתו של העורך, ונעיין בדברים של הרב אשכנזי בפרשת בראשית. זה לא נמצא לפניכם, אני אקריא לכם חלק מהדברים. הוא מביא את דברי רש"י, והרב אשכנזי אומר ככה, דברי רש"י אלה, הפותחים את פירושו על התורה, זכו לפרשנויות רבות מפי הגדולים שבחכמי ישראל. עם זאת, רק בתקופתנו נחשפה הרוח הנבואית העמוקה, המנשבת במדרשי חז"ל, שבהם מצא רש"י את מקורותיו. נראה מדברי חז"ל שהם ידעו כי בקץ כל גלות, עם ישראל יצטרך לעמוד מול אותה טענה. בימי יהושע, בעת יציאת מצרים, הייתה זו הבעיה הכנענית. בימינו, בעת היציאה מגלות אירופה, זו הבעיה הפלסטינית. הטענה חוזרת בכל פעם באותם המונחים ובאותה החריפות. האם הייתה לחכמנו ידיעת הנולד או חוכמה מיוחדת? מורי ורבי יעקב גורדין ז"ל היה קורא לזה החוכמה של משמעות ההיסטוריה, או כלשונו היסטוריוסופיה. זאת אומרת, יש חוכמה אלוהית שחוזרת פעם אחרי פעם. מה החוכמה? מה הסיפור? כשמעיינים בדברי רש"י, קשה לראות את הקשר הלוגי בין השאלה, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, הדנה במעמדם של כל הפסוקים מבראשית ברא ועד החודש הזה לכם, ובין התשובה המבוססת על המילים המרכזיות של הפסוק הראשון בלבד, בראשית ברא אלוהים. התורה כספר מצוות אכן מתחילה בפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, בספר שמות. אך מצווה ראשונה זו שנצטוו בישראל דורשת הקדמה היסטורית, פתיחה. פתיחה כזו אכן מופיעה בפסוק שלפניה, ויומר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. אולם פסוק זה זקוק אף הוא לפרשנות. מי הם משה ואהרון? מה הם עושים בארץ מצרים? מי הוא אלוהי העבריים הפונה אליהם כדי למסור לבני ישראל את תורת המצוות? והעיקר, מי הם בני ישראל ומדוע הם נמצאים בארץ מצרים? בעוד שארצם היא ארץ העבריים שהייתה אז כבושה בידי שבעת העמים הכנענים. יש אם כן צורך במבוא היסטורי. אך לשם כך, די היה להתחיל בסיפור תולדותיו של אדם הראשון, וכולי הוא חוזר ממש על אותה שאלה שמופיעה גם אצלנו. ואז הוא אומר כך. קיימת שאלה אחרת לגמרי, והיא, העולם, אם אומות העולם מכירות במסורת התנך, שהרן אמורות להשתכנע מטענת ישראל המבוססת על הפסוק הראשון של התורה, האם לא היה מועיל יותר לצטט להן ישירות את הפסוקים הרבים מסיפורי האבות, שבהם השם קובע כי הארץ הזאת היא ארץ ישראל? נכון? זה הדבר הכי טבעי שהיה צריך להיות. למה הארץ הזו שלנו? כי הוא הבטיח אותה לאבות. אז מה הבעיה אבל? מדוע להשיב על טענה היסטורית פוליטית באמצעות טיעון תיאולוגי, בראשית ברא אלוהים? כאילו, מה זה עוזר לאומות העולם ששומעים את זה? אבל האמת היא שאומות העולם אינן מטילות ספק בעובדה שארץ ישראל היא הארץ של ישראל. דבר זה ידוע לכל בני העולם בוודאות, במיוחד מאז שהחלו לקרוא בתנך. הטענה של אומות העולם מתייחסת לדרך שבה עם ישראל שב לארצו בקץ הגלות. ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים. בסדר, אנחנו חוזרים בעצם כל פעם לנקודה הזו. אויבי ישראל, בפרט קוראי התנך שביניהם, היו איכשהו מסכימים שעם ישראל יקבל בחזרה את ארצו. אם הדבר לא היה נעשה בדרך כיבוש, אלא באמצעות פעולת קסם של ההשגחה העליונה, דבר כזה היה גם מתאים למנטליות התיאולוגית שלהם, שעל פי הכל מה שהאל נותן מגיע לאדם כי ירושה הבאה כחסד. בסדר? הוא רומז פה לנצרות כמובן, שהכל זה גרייס, הכל זה חסד, חסד, גם הכפרה זה חסד, הכל זה חסד, הכל זה מהשמיים. באופן פרדוקסלי, תפיסה כזאת עומדת גם בבסיס האידיאולוגיה האנטי-ציונית של חלקים האורתודוקסיה היהודית. זאת שלא במהרה תצליח לצאת ממצרים האהובה עליה כל כך. כן, הוא רומז פה, לא רומז, הוא אומר שגם בתוך העם היהודי השתרשה תפיסה כל כך עמוקה שהגאולה צריכה להיות בנס, שלא קולטים בכלל שצריך לעשות פעולות בשביל לכבוש את הארץ. זה צריך לבוא מנס, הוא יביא לנו את זה, הבית מקדש ירד מהשמיים. אז הוא אומר ש... קודם כל בפשט אנחנו רואים שזה לא נכון. זאת אומרת, גם בתורה אנחנו רואים שתמיד עם ישראל נאבק על הארץ, מיהושע. משה רבנו גם לפניכם, נכון? סיחון ואוג ועמלק ושיבת העמים שהיו פה בארץ הכנענים, ובגלל שלא נלחמנו בהם כמו שצריך, אז היה את כל הבעיות. אנחנו רואים שלאורך כל ההיסטוריה, תמיד עם ישראל כבש במלחמות. שאלה למה? שאלה מה המהות פה? מה המהות? אז תראו את ההצעה שלו, תראו את ההצעה. הוא אומר ככה, לכן היה הכרח להקדים את סיפור הבריאה, ובכלל זה המבוא ההיסטורי לספר המצוות. הרי מיד עם יציאת מצרים, ישראל מקבל את התורה על מנת לקיימה ולחיות על פיה על אדמת ארץ ישראל. היה צפוי כבר אז שהגויים התנגדו לכל המהלך הזה, הכולל את ישראל, תורתו וארצו. מול ההתנגדות הזו, מעשה בראשית מסביר למי שאמור להכיר בסמכות הטקסט הזה, באיזו דרך הקדוש ברוך הוא נותן את הארץ למי שהוא נותן אותה. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. אותה מילה כיבוש שהמדרש שם בפי האומות, ליסטים אתם שכבשתם, מופיעה כאן במפורש כציווי אלוהי וכבשוה. ואותה מילה משמשת כיום את התעמולה הפרו-פלסטינית, ולעיתים למרבה האירוניה גם אצל יהודים מסוימים. כפי שאנו רואים, דברי המדרש הזה אינם רק דברים עתיקים מבראשית, הם ביטוי של אמת ממשית החופפת להפליא את המציאות ההיסטורית. טוב, הוא מביא כאן דברים של אנדרי נהר. אני אדלג לסיום. הוא אומר ככה, בסיום השיחה שלו הוא אומר דבר כזה. השאלה שרשי מעלה קשורה לנושא מרכזי שדנו בו חכמי ישראל לאורך כל הדורות. מאז הפסקת הנבואה בזמן חורבן הבית הראשון לפני כ-2600 שנה. השאלה היא האם הקשר בין אלוהים לאדם עובר דרך חוקי הטבע האנונימיים, ואז אלוהים יוגדר כאלוהי הפילוסופים, או שמא קשר זה עובר כדברי התורה דרך ההיסטוריה האנושית, אשר תולדות ישראל הן הציר המרכזי שלה. במקרה זה האלוהים הוא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. במילים אחרות, אפשר להגיד שהציר לא במקרה מתחיל דרך קידוש החודש. מה זה אומר קידוש החודש? אפילו הזמן הוא לא דבר שקשור לטבע בלבד, אלא יש שם איזה מימד של התגלות, של בחירה, שאנחנו פועלים על הזמן. הפעולה על הזמן אומרת שאנחנו לא כפופים רק לאיזה טבע עיוור, אלא יש איזה נקודת התחדשות, אפשר לקרוא לזה, בתוך הזמן. שמעתי רעיון מאוד יפה. אנחנו אומרים בקידוש לבנה, כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך, כך לא יוכלו כל אויבה לנגוע בי לרע. אז מאז שנחת אדם על הירח, אז אנשים שאלו, ויש כאלה שבאמת שינו, ואמרו שבאמת היום אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אבל שמעתי שמעתי רעיון מאוד יפה, שהרעיון של איני יכול לנגוע בך זה לא לנגוע בירח, זה לנגוע באור של הירח, כי האור של הירח הוא לא אור עצמי. זאת אומרת, הרעיון של איני יכול לנגוע בך זה ההבנה שהכוח של ישראל והכוח של הלבנה הוא לא במה שיש בה, אלא ביכולת שלה להתבטא למשהו שהוא גדול ממנה. בדיוק. זאת אומרת, הביטול של הלבנה זה כוחה. היא בעצמה כלום, היא בעצמה שום דבר, היא סתם כוכב לא אטרקטיבי במיוחד, אבל האור החוזר זה הכוח שלה. איני יכול לנגוע בך, אם האדם מבטל את עצמו למשהו גדול ממנו, אז אי אפשר לפגוע בו, כי זה לא הוא. אתה לא יכול לפגוע במשהו שהוא בטל למשהו אחר יותר גדול. שמה לא? בסדר, בסדר, אני לא ניגע בזה, לא ניגע בזה. מה שניגע בתיאוריות קונספירציה איננו או הסכים. אבל הנקודה העקרונית היא הנקודה החשובה פה. והיא שהחודש הזה לכם, זה לא סתם המצווה הראשונה, זה המהות של כל הפעולות שעם ישראל עושה בעולם. מה הפעולות שלו? סוג של ביטול למשלח. המשלח פועל בו את הכוח. לכן המצווה הראשונה היא בעצם המהות של כל המצוות, המהות של כל ישראל. וזה מסביר גם למה כל ההכנה הזו צריכה להיות לפני המצווה הראשונה. כי מה התפקיד שלנו, מה הייעוד של ישראל? שהם ייקחו את כל המצוות שהם יקבלו ויישמו אותם במקום שהם מחדשים את החידוש הזה שיש בעולם מציאות של עם, של קבוצה אנושית אדירה גדולה, שהיא בטלה אל האור האלוהי. יש איזה ירח כזה בעולם שמקרין בחזרה את האור האלוהי. זה החידוש. זה כאילו, זה נקודת החידוש. בדיוק. נכון מאוד. נכון מאוד. כן, וזה קשור לדברים שהרב אשכנזי מדבר עליהם, וחזרנו עליהם כבר כמה פעמים, מה שנקרא בלשון המקובלים, ספירות די יושר לעומת ספירות די עיגולים. הכוונה, העיגולים זה הטבע, זה שנת השמש. אבל הירח זה כבר המקום שבו אנחנו מתכווננים אל מה שהירח מתכוונן כדי לקבל את האור. זה כבר קשור לפעולה שאנחנו עושים, פעולה המוסרית שלנו. זה כבר יציאה מהעיגולים אל היושר. זה כבר התנהלות שהיא מה שנקרא מגלה את הנשמה של המציאות ולא רק את הגוף של המציאות. וזה קשור לעניין הזה. עכשיו, הנקודה שפה, אני מדלג למשפט סיום ונסביר את זה קצת בעל פה. להיסטוריה האנושית יש תכלית אף במישור הטבעי, וזה דבר שישראל נפגש איתו בכל תקופה של קץ גלות. זאת אומרת, בקץ הגלות מגיעים אומות העולם ואומרים, תראו, אם אתם העם של אלוקים, אתם צריכים לקבל ממנו את הארץ באופן ניסי. למה? כי אצל העמים יש, כמו שהרב אשכנזי אמר לפני כן, דואליזם. אם אתה פועל, זה לא הוא פועל. ואם הוא פועל, זה לא אתה פועל. זה דואליזם. הדואליזם זה אומר שיש שניות. שניות זה אומר שאם אלוקים פועל, אז אתה לא פועל. ואם אתה פועל, לא הוא פועל. כלומר, יש הפרדה בין העליון לתחתון. כל מה שעם ישראל בא לחדש בעולם, זה שגם כשאנחנו פועלים פה בכיבוש, אנחנו מגלים וחושפים את הפעולה האלוקית. זה החידוש של ישראל בעולם. כי אחרת, אם אתה לא פועל, אם אתה לא כובש בעצמך, ואתה מחכה רק שאלוקים יעשה את זה, אז מה חידשת בעולם? זאת אומרת שהוא עושה את הכל. החידוש הגדול של ישראל בעולם, זה שגם הפעולה הארצית יונקת את הכוח שלה מהפעולה האלוקית. וזה לדעתי הקשר העמוק בין כל הסיפור שהיה עד פרשת בו, ובין המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. למה המצווה הראשונה היא מצוות קידוש החודש? כי מצוות קידוש החודש כוללת שני האלמנטים האלה. אלמנט אחד, אתה פועל על הזמן ולא נפעל ממנו, והנקודה השנייה זה שאתה מקבל את האור שלך למעלה, ואתה לא האור בעצמך. שני הדברים האלה גם יחד. שני הדברים האלה קשורים כמובן גם לסיפור של המצה, קורבן הפסח בעצמו, פסיכה, דילוג, לא מתחיל מאיתנו. המצה היא לא אוכל ממשי, אלא אוכל של ביטול כלפי האלוהי. כל הממדים של פסח בעצם הם חושפים את אותה נקודה. הנקודה של הביטול אל מי שפועל בנו את המציאות האלוהית. עכשיו, יש פה עוד אלמנט שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו בעריכות, אבל הרב אשכנזי חוזר על זה הרבה מאוד פעמים, אנחנו נדבר על זה עוד, לא עוד הרבה זמן, בפרשת שמות, על היחס בין תורת משה לתורת אהרון. בסדר, יש בעצם שני מימדים של התורה, תורת משה ותורת אהרון. תורת אהרון זה כפרה על חטאים, תורת משה זה תיקון עולם. והרב אשכנזי אומר שאם אתה מבליט יותר מדי את הנושא של כפרה על חטאים, אז אתה לא עוסק בשליחות העיקרית שלך, שזה תורת משה, תורת תיקון העולם. והבעיה של אנשים שמבליטים רק את המימד האלוהי, ולא את המימד האנושי, שמרגישים שכל פעולה שהם יעשו, הם פחדים שהם יחטאו ויפלו. אבל הקדוש ברוך הוא נותן אמון באדם שיוכל לתקן את העולם. לכן עיקר התורה זה תורת משה. תורת אהרון זה כפרה על חטאים, זה תיקון כשיש נפילה. אבל העיקר זה תיקון. בדיוק, בדיוק. אני לא רציתי להגיד, אבל רמזתי לנקודה הזו. זאת אומרת שהשובבים לפעמים עלולים לייצר אצל אנשים איזה לחץ כזה, בוא נע, כל זה נפילות וזה כפרה על חטאים. זה לא הסיפור. הסיפור העיקרי הוא להיות עם פנים, עם הפנים לתיקון. הנקודה העיקרית זה התיקון, זה לא הכפרה על חטאים. כן, אבל העיסוק האינטנסיבי של אנשים כל הזמן בכפרה על חטאים, עלולה להשכיח מהם שהמשימה העיקרית בחיים זה לא כפרה על חטאים. כן. אפשר, כמובן, זה קשור לשני הממדים של המשכן. האם המשכן הוא, לדוגמה, לכתחילה או בדיעבד, וגם בתוך המשכן יש שני ממדים. יש להקריב קורבנות מתוך אידיאל וקורבנות מתוך כפרה על חטאים. אבל זה נושא שאנחנו עוד בעזרת השם נעסוק בו, אבל זה קשור לעניין שלנו, בגלל שהסיבה שאנשים לא רוצים שזה יהיה בכיבוש, כי הם אומרים, כל דבר שאתה עושה בעצמך, אז יש בזה בעיות. אם אתה רוצה שזה יהיה טהור, פיור, זה חייב להיות אלוהי לגמרי. כי כשאתה עושה את זה מלמטה, יש בזה חסרונות. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה מאיתנו, הוא רצה שאנחנו נפעל בעולם, נעשה. לא שנשאיר לו את העבודה. רגע, קודם כל, ברור לגמרי שבית מקדש כולל שני מימדים. כולל מימד של השראת שכינה, שזה מה שנקרא בית מקדש שיורד מהשמיים. אבל בסוף נצטרך לבנות בניין של אבנים, כמו כל בתי המקדש שנבנו. אבל אם לא תהיה השראת שכינה שם, זה לא יעזור שיהיה בניין של לבנים. אבל ברור לגמרי שבסוף, בסוף אתה צריך לבנות, יהיה מבנה, יהיה אפילו טכנולוגי כנראה, עם, לא יודע, מצלמות אבטחה, לא יודע, כל מיני דברים משוכללים חדשים. אני זוכר שעבדתי במכון צומת, אז הרב ישראל רוזן זצל דיבר על איך בית המקדש ייראה בעולם טכנולוגי. לא יודע, חימום תת-רצפתי בשביל הכהנים, לא יודע, כל מיני דברים. תשמעו, יהיה כל מיני חידושים. זה בעזרת השם יהיה בניין יפה, מודרני, יפה בכל פרמטר. יבואו אליו מכל העולם, ייכנסו למקום שהם יכולים להיכנס, יתפעלו, יקבלו השראה, יקבלו השראת שכינה, בעזרת השם. בקרוב, בקרוב, זה לא... במהרה בימינו. חזק וברוך, תודה רבה. יישר כוח.